רדיו סול, רדיו סול סיוע יר, הרדיו של ישראל. התרגשות, התעלות, רגעי השראה, כולם מככבים בעלילות הספר החדש העולם אריה, ספר למרחקים ארוכים, בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה. לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקוס רוחים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם אריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
בגיל 13 עמרי כהן חלם להיות עשיר. בגיל 30 הוא הגשים את החלום. בדרך הוא הקים עסקים מצליחים, והיום הוא אחד המנטורים המצליחים והמבוקשים בישראל. איך הוא עשה את זה? חפשו עמרי כהן ביוטיוב ותגלו עכשיו ובחינם איך גם אתם יכולים. של רדיו סול בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן אופר לוין, דרור בוקצ'ין, מה העניינים דרור?
מצוין, פעם אחרונה ביום שלישי.
כן, שלישי, פעמיים פתאום, אנחנו מתקדמים ליום חמישי, ובתוכנית הבאה תהיה ביום חמישי הבא, צריכים לזכור להזכיר את זה וזה. אתה יודע, יש לזה יתרון, מפה ישר ממשיכים לסוף השבוע. כן. צהריים טובים, אריק מגל, מעניינים?
נהדר, שלום לאופר, שלום לדרור, מה שלומכם?
נהדר, נהדר, וכרגיל, צהריים טובים לריקו, וריקו, מה המצב?
בסדר, מה קורה, מה נשמע?
נהדר.
יופי, שכחת להגיד עורך דין אריק מגל.
עורך, כן, כן, סליחה, סליחה. אריק, רק את המיקרופון קצת אליך, יותר אליך, שיהיה ככה...
עכשיו הוא מתקן ריקו.
עכשיו, אחרת התביעה... אבל אתה לא פה בגדר עורך דין.
לא, אנחנו כאן, אנחנו נדבר על דברים מאוד מעניינים בתחום שלנו, בהחלט יהיה מעניין.
נהדר.
מה, אני מקנה בכם, באמת, אחד האנשים הכי אהובים בענף הנדלן, הבנייה נמצא אצלכם, איש ואישיות, ומכיר כל כך הרבה אנשים, ויש לו פתרון לכל בעיה, באמת, זה מי שלא ישמע את השעה הזאת, והמאזינים באמת מפסיד, וכל אחד ששומע עכשיו, שמקשיב לנו, תגיד לחבר שלך, כנס, כנס שנייה, כי באמת, תגמרו את השעה הזאת, אתם תהנו מאוד, אני מבטיח לכם, הבטחה של ריקו, מה שנקרא.
וואו, הבטחה של ריקו, בינתיים ריקו תמיד אומר הבטחה של דירות הנדלן, שהמחירים יעלו והוא צודק, אז כנראה שיש מה לדבר.
כן, כן, יש הרבה מה לדבר, והאמת שאני בא בפינה שלי היה שבוע, אני רוצה לדבר על שני דברים, נראה אם נספיק את השני, נתחיל מהראשון, הכותרות הכיפיות שפתאום רואים, המשקיעים חזרו לשוק הנדלן, אך איזה כיף, האמת שנורא התגעגענו אליהם, הם עוברים עיר, הם כרגע נמצאים יותר בחיפה, ותל אביב קצת קשה להשקיע, אמרת נכון אופר, המחירים עלו, בממוצע ב-4.4%.
מריקו, אין יום שאני לא עושה שיחה אחת לפחות עם אנשים עם פוטנציאל השקעה שרוצים להשקיע בנדלן. אין יום. ברמה מטורפת.
נכון, וצריך לחפש את הכוכב הבא. נכון שתל אביב זה השקעה בטוחה, כי המחירים ימשיכו ויעלו, וסחירות יהיה קל מאוד למצוא, אבל מחפשים את הכוכב הבא שייתן את האפסייד להשקעה, כלומר שהמחירים, שמחיר הדירה יעלה מעבר לסחירות הקרובה, הקבועה, סליחה, יעלה אחרי 5 שנים, 6 שנים, 7 שנים, יעלה ב-20% ו-30%, ולדעתי באמת חיפה, יש לה את כל הנתונים, היא עשתה קפיצה לפני פלוס מינוס 8 שנים, היא עשתה קפיצה, קצת נתקעה, לדעתי פוטנציאל שלה של המחירה באחוזים גבוהים יותר היא נכונה וזה יהיה. העיר הזאת עם פוטנציאל אדיר, פשוט גדול מאוד. גם הנמלים שילכו והתפתחו שם וגם כל החלק התחתון של העיר שיחובר בצורה שוטפת למרכז העיר. והעיר מתחדשת קצת, יש יותר ברים ויותר זה.
והתחבורה, אני חושב, העיר עם התחבורה הכי מסודרת בארץ, לדעתי.
נכון, אתמול הושק שם הרכבל החדש.
עוד לפני הרכבל, עוד לפני הרכבל.
לא, מטרונית, זה...
עזוב, מטרונית, יש לך קרמלית, יש לך תחנות אוטובוס בכל מקום. כלומר, אתה יכול מכל נקודה בחיפה להגיע לתל אביב, בתחבורה ציבורית. נגדיר את זה ככה, בלי ללכת יותר מדי.
ונמלאי.
אופר וכולל כן. בשבת, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל שם התחבורה הציבורית עובדת גם בשבת.
עובדת חלקה לא ב-100%.
וצריך לזכור אבל שזאת עיר מעורבת.
בגלל זה היא עובדת דרך אגב. נכון,
זה היופי שבא.
כן, זה, בגלל זה היא עובדת בשבת, ואני אמרתי שבוע שבת דרך אגב היה פה תום ארוש, אמרתי לו תום, פעם באה שאתה בחיפה, אבא שלו חיפאי, הוא תום הרי חיפאי, סע לבת גלים. מטורף מה שקורה שם, נכון. מטורף. נכון.
כן, אני הייתי שם, יצא לי בפסח להיות שם כמה ימים, התאהבתי בעיר הזאת, מבחינתי זה ללכת, זה באמת לחופשה בחול, גם הבתי מלון הולכים להתפתח שם אגב, וזה מקום אדיר עם חוף ים, מסעדנות לא רעה בכלל, שופינג מדהים, יש שם בחוצות המפרט, אחלה שופינג שבעולם אפשר לעשות שם, חנויות, יש שם מתחם שלם רק של חנויות עודפים, ובדיוק כל מה שרוצים. עכשיו, אל תשכחו, בשנה וחצי האחרונות, שנה וקצת האחרונות, כולנו השארנו את עשרות אלפי שקלים של הנסיעה או שתיים לחול, השארנו אותם בכיס. אז יש לנו לאיפה לבזבז בחופשות בארץ. אז אפשר כבר להתחיל חופשות בארץ, וזה יעד מצוין. גם שוק המשרדים שם הוא עדיין בחיתולים. אין שם יותר מדי משרדים. המון משרדים נמצאים במרכז העיר שהוא מאוד ישן, ומיושן וצפוף, ולכן יש מקום לבנות שם עוד משרדים, ויש, רואים בצומת הצ'ק פוסט, רואים שם פרויקטים חדשים ומעניינים. אז באמת, זה יעד מצוין. יש עוד ערים, לא רק חיפה, אבל הכותרת זה שבאמת המשקיעים מתחילים לחזור, וזה טוב. זה טוב לכלכלה, זה טוב להתפתחות, זה טוב להמון דברים. זה טוב, זה לא רע. אז מי שרצה את המשקיעים בחוץ, Welcome back, תודה רבה, גם הקורונה החזיר אתכם, הבינו כולם שאפשר להשקיע בארץ ולא צריך בדירה בארצות הברית שלא רואים אותה. בשורות טובות אני חושב, עוד כמה תיקונים כשיהיה לנו ראש שר שיקון חדש, מי שזה לא יהיה, אם בבחירות הבאות, בחמישיות או עכשיו, לא משנה מתי זה יקרה, נקווה באמת שיהיה פעם פתרון ממשלתי להרבה שנים, וסוף סוף יהיה אפשר לשנות את המדיניות הלא נכונה של 7-8 שנים האחרונות. לדעתי בשנה הבאה אין לנו פריחה כלכלית בענף. המון בנייה, עכשיו אין הרבה בנייה, אבל בשנה הבאה לדעתי, מאמצע השנה, 2022 מאמצע השנה, נראה הרבה בנייה.
מקווה.
עד כאן דבריי.
יפה.
טוב, ריקו, אתה משאיר אותנו לבד עם אריק. אתה רוצה להגיד משהו למאזינים שלנו לפני שאנו נפרדים?
אני רוצה להגיד להם דבר אחד, שאנחנו אומרים כבר כמה שנים, חברים, מה זה תרוצו, תטוסו? קודם כל, שימו חזרה ביומן, תשימו מהשבוע הבא בימי חמישי. לא שלישי באחד בצהריים, ימי חמישי באחת, באחת, נכון?
כן, באחת.
באחת.
תחזיר אותנו כמה שנים אחרונית.
כנסו איתנו לסוף שבוע, אתם רק תהנו, ורוצו טוסו לקנות דירות, משרדי המחירות מחכים ועומדים לכם בכל הארץ, תלכו לקנות דירות, המחירים יעלו.
תודה ריקו.
אתה אומר ריקו שיש עדיין מלאי, כן? אפשר עוד לקנות דירות.
יש עוד מלאי, אני בא עכשיו, אני בחנייה עכשיו, במשרד מחירות של פרויקט גדול בתל אביב, יש מלאי בכל מקום, כן, התשובה היא כן, יש מלאי.
אז רוצו לקנות.
אחלה ריקו, תודה רבה.
אריק, תהנה.
תודה יקירי.
אנחנו נדבר אחר כך, אני מבטיח לך.
בהחלט, תודה.
תודה ריקו, תודה.
ביי חברים.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן אופר לוין ודרוק בוקצ'ין. מארחים את אריק מגל, עורך דין אריק מגל.
שלום, שלום גם לכם, חברי הפרלמנט העיקריים.
אריק, סמנכ"ל השיווק של קרמית, מיסטר פיקס.
זה היה נוחי.
פעם זה היה רק מיסטר פיקס, נכון? ואז לקחתם את חברת הממתקים קרמית ואיחדתם אותה?
די דומה. לקחנו חברה מאוד ותיקה שהייתה יושבת בצ'ק פוסט בחיפה, קראו לה קרמית, יצרנית של מוספים לבטונים ופה ושם מוצרים נוספים. ולימים איטונג חיפשה חברה, איטונג תעשיות חיפשה חברה שתייצר עבורה דבק מסוים לבלוקי איטונג, רכשה את חברת קרמית, אותה חברת קרמית שהייתה נמצאת בצ'ק פוסט, העבירו אותה לאזור התעשייה קיסריה, ומאז זה היסטוריה, והיום אנחנו למעשה שלושה חברות שנמצאות תחת חברת החזקות שנקראת אינרום, תעשיות בנייה, שלושה חברות שמתעסקות בעיקר במוצרים וצומות לענף הבנייה. מיסטר פיקס זה אנחנו, איטונג, יצרנית הבלוקים, הרבנים משתלבות.
לא, איטונג לא קונה.
נכון, ולאחרונה נכנסה לתחום נוסף של תשתיות, של צנרת מבטונים וקופסאות של בטונים למעברי מים וכיוצא באלה. ונרלת יצרנית הצבעים, שמייצרת לנו צבעים טובים ולמעשה צובעת לנו את הארץ.
ומי זה אריק?
אריק מגל הוא סמנכ"ל השיווק כבר הרבה מאוד שנים בחברת קרמית מיסטר פיקס, ואני שמח להיות אחד מהתורמים לחברה הזאת להתפתח כבר הרבה מאוד שנים. אנחנו עושים דברים טובים, עושים מוצרים טובים, הלקוחות שלנו נהנים, אנחנו גדלים עם הלקוחות שלנו, אפילו טיפה קצת מייצאים, תתפלא.
מה, יפה, יש ייצוא.
כן, יש. זה ענף שבועט, ענף הנדלן הוא בטח ענף מעניין, כמו שריקו אוהב לתאר, ואנחנו בהחלט חלק בלתי נפרד מה-DNA של הענף הזה. אנחנו, אגב, ותעשיות נוספות שהן טובות, כן? יש לנו מתחרים שהם ראויים וטובים, וכולנו באמת עושים הרבה למען שהענף הזה יצמח ויגדל ויתפתח ויחסוך וירוויח.
נהדר. אני דרך אגב אומר שאין מתחרים, יש קולגות.
אני חושב שאתה צודק, אבל עדיין אין מה לעשות, אנחנו בעולם העסקי, בעולם העסקי יש מתחרים.
לא, אני אומר, אם לי יש מתחרים, זה אומר שרואים בי תחרות טובה, ורואים בי שאני בעל מקצוע. אני חושב שכולנו קולגות בסופו של דבר, וכולנו, המטרה שלנו זה שאותו מוצר שאתה מוכר, או שהמתחרה שלך או הקולגה, יהיה ברמה טובה ואיכות טובה שלא יצא, כי בסוף, בן אדם אומר, הבלוק הזה הוא לא טוב לי, אז הוא משליך על כל עולם הבלוקים, או השירות שקיבלתי מהקבלן לא טוב, אז כל הקבלנים פתאום, או מתווך אחד, הורס שם שלם.
אני עכשיו צריך להגיד לך שאתה צריך להתמקד בחומרים ולא בבלוקים.
בדיוק.
בחומרים.
בוא נעשה עכשיו סדר.
יצרנית המוצרים זה קרמית מיסטר פיקס.
מה זה? זה איך קוראים לזה? זה מרק, לא? כל מיני הדברים האלה.
יפה, זה
לאט לאט. אנחנו נפתח את העירייה.
בדיוק. בוא נפתח את העירייה, תספר לנו פחות או יותר על איזה משפחות של מוצרים יש לך.
אז תראו, ראשית, אנחנו בהחלט נמצאים בעולם שנקרא שנקרא עולם הגמרים, והחברה כחברה מייצרת מגוון רחב מאוד של מוצרים, מוצרים הפקתיים, מתועסים, אוסף מים ותיישם. אנחנו רק תמיד אומרים, וזו תכונה ישראלית מאוד מאוד ידועה, בדרך כלל מה שעושים חלק לא קטן מהלקוחות, מיישמים, נכשלים ומתקשרים. אני אומר, בואו תהפכו את התקליט, קודם כל תתקשרו, לאחר מכן תבינו, לאחר מכן תיישמו, ו-everybody happy, ובסופו של דבר התוצר שאנחנו נקבל הוא מוצר טוב יותר, ללא תקלות, בטח ללא כשלים, וללא בתי משפט. ודרך אגב, אופר, מה שאנחנו בדרך כלל עושים, אנחנו עושים ימי עיון. אני חושב שהחברה, מאז שהחלה בימי עיון שאנחנו עושים אחת לחודש, באחד מבתי המלון בישראל, מזמינים לנו באמת את כל העוסקים בענף הנדלן, שזה יזמים וקבלנים ויועצים ומפקחי בנייה ומנהלי פרויקטים, ולפעמים אפילו בעלי מקצוע עצמם, ואני באופן אישי תוכן להם את החומרים הדק, ואחרי יום כזה הם יוצאים, שכל הידע נמצא אצלהם ביד, אני מרים להם להנחתה.
באותו יום עיון, מה אתם מלמדים אותם איך להשתמש בחומרים, מה הטיב של החומר הזה, למה, איך להשתמש בוא נלך, לא יודע, איתום לחדר, לממד יותר טוב, או כלומר בשישים למקצע אותם בשטח?
אז אופר, תחשוב שלמעשה כל דבר מתחיל כשמסיימים את עבודות השלד. יש לנו למעשה שלד שבנוי בטון וברזל, הוא למעשה חשוף, עכשיו צריך לעטוף אותו. כמו הגוף שלנו שצריך גופיה, חולצה, ולפעמים גם מקטורן ומעיל מעל. אז תחשוב שאת השלד הזה אנחנו עוטפים ראשית מבחוץ, ולאחר מכן נכנסים פנימה מבפנים, ואנחנו כחברה יודעים לעטוף את השלד הזה גם מבפנים וגם מבחוץ, עם מגוון החומרים שלנו, עם מגוון הפתרונות שאנחנו נותנים, והכל כדי לייעל, לחסוך בתקורות, ולתת לקבלן בעצם את כל הפתרונות שהוא צריך תחת קורת גג אחת, ובמחירים טובים, סבירים, תחרותיים, מחירים עם מוצרים מצוינים. זה בעצם הרעיון. עכשיו, תחשוב שליום עיון כזה מגיע אנשים שמבינים, כולם אנשי מקצוע, שחלקם עוסקים במגוון העבודות, חלקם עוסקים בנישות מסוימות. עכשיו אתה צריך בעצם להתחיל לפרק את הנישות ולהתמקד תוך כדי כך שאתה יורד לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות, איפה אתה יכול להיכשל, איך אתה מסתכל על העבודה, איך אתה נכנס לזה, איך אתה מתכנן את זה, איך אתה מייעל את זה, ואיך בסופו של דבר התוצאה היא ש-everybody, מה שנקרא win-win situation, כולם בעצם מרוויחים. הלקוח הסופי מקבל מוצר יותר טוב, ללא תקלות, כן? והלקוח שלנו, בדרך כלל שהוא הקבלן המבצע, יודע איך מסתכלים על העבודות ממבט על, איך הוא נכנס לזה, איך הוא מתקשר עם קבלני המשנה שלו, ואיך בסופו של דבר הוא יודע לקבל את התוצאה הטובה ביותר מקבלן המשנה שלו. זה בעצם הרעיון. הרי אתה יודע, אנחנו לפעמים באים, צריכים לשחוט פרות, פרות קדושות, שאתה יודע, מגיע איש מקצוע, הוא רגיל ליישם את המוצרים בצורה כזו או אחרת, והוא בא כמובן עם ידע שהוא בא ולא לימדו אותו לעשות אחרת.
ניסיון והרגל.
בדיוק, אז אנחנו מתקנים אותו. אנחנו, מה שנקרא, מחדדים את מה שהוא יודע לעשות, כי אין לי ספק שאנשי המקצוע שעובדים בארץ, אני יכול להגיד לך שכל שנה אני מסתכל ואני רואה שהרמה עולה. כמובן הדרישה עולה, יחד עם זה הרמה עולה, ויחד עם זה אנחנו כנותני פתרונות חייבים כל הזמן לחדד ולמקצע את אנשי המקצוע, כדי שחס וחלילה לא יטעו, שחס וחלילה לא יקרה מצב שהוא יטעה, והוא יגיד המוצר שלך לא שווה שום דבר. אבל בסופו של דבר, ברגע שהוא יודע איך לבצע אותו נכון, לקראת מה הוא הולך, התוצאה היא בדרך כלל 95%, שזה דבר נהדר.
כשיש לך כשל בעבודה מסוימת, זה יכול להיות החומר, זה יכול להיות היישום שלו.
נכון.
ופה באמת...
בתי המשפט למעשה, אם קצת ניצוללים פנימה לנושא של כשלים ותביעות של דיירים, בדרך כלל זה מתחיל בתביעות של דיירים, אל הקבלן, אל היזם, בסופו של דבר אתה כחלק מהשרשרת הזאת, אתה מוזמן, לפעמים כנתבצת ג' במטרה להיכנס לכיס שלך ולהגיד לך, חבר'ה, להגיד לך, תשמע יצרן יקר, המוצר שלך לא עמד בסטנדרטים. היום קשה לי, כמובן, כי אני גם עורך דין, אז אני יודע להגן על החברה במקרה ודברים כאלה קורים. כן, אבל ברוב רובם של המקרים אנחנו רואים שהרמת הביצוע היא במקרה של דברים שקשלו, היא נאמר...
הכשל הוא בביצוע, הוא לא בחומר.
לא, ברוב המקרים הכשל הוא בהבנה, בביצוע, באי הבנה של התקנים עצמם, כי יש באמת תקנים נהדרים שמדינת ישראל ימצא. התקנים הם מספיק טובים, הם יורדים לרזולוציות, יש לנו גם פיקוח שהוא נהדר, חברות פיקוח שהם נהדר, שמלווים את הפרויקטים האלה. זאת אומרת שאם אתה מסתכל על השרשרת...
זה חברות פיקוח מטעמכם?
לא, 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 לא.
החברים שישבו פה.
יזמים.
לא, אבל השאלה אם לכם יש...
מערכת ש...
סוג של רפרנטים שמגיעים לשטח, יועצים, נקרא לזה יועצים, כמו שיש ביועצי צבע שהם לפעמים מגיעים לשטח ונותנים את ההצעות שלהם, יועצים שלכם שבאים לשטח ביחד עם המפקח, עם הקבלן, ומראים לו בדיוק בשטח איך להשתמש אולי יותר טוב.
אני אגדיל ואומר שיש מה שנקרא פתיחת מלאכה, וזה משהו שאימצנו. זאת אומרת שאם אתה רוצה לעבוד איתי, אתה חייב להזמין את האיש הדרכה שלנו, אחד מהנציגים שלנו, לשטח, לפני שאתה מתחיל בביצוע, כן? אנחנו כולם ביחד מתכנסים, ואני תמיד אומר את זה בימי עיון, תביאו לי בעצם את האיש שאוחז במלאג' כי הוא, אם הוא יבין מה אני רוצה ממנו, קרוב לוודאי שכשעד שיגיע אליו מה שאני רוצה ממנו, אם הוא לא יהיה נוכח באותו פגישה, אז יגיע אליו בחצי מהדברים. אז אני דואג שאותו קבלן מבצע יגיע וישב וישמע וסיור מוחות כיצד לעשות את זה נכון, ובסופו של דבר יוצאים לדרך ביחד. חייב להיות פה ליווי גם של יצרן, התשובה היא כן. יש הדרכה, יש ליווי של יצרן, וככה אתה בעצם מצמצם את האפשרויות לכשל.
ישב פה באחד המפגשים שלנו קבלן גדול, שאמר, תסתכלו אחורנית, עשרות שנים אחורנית, שיטות הבנייה לא השתנו.
אוקיי, אז אני חושב שאני לא יודע מי ישב פה, אבל...
לא, הוא התכוון, אני אגיד לך, הוא התכוון, עדיין פועלים נופלים עדיין.
לא, לא, לא רוצה.
לא, אז תן לי פה לומר באמת שאני חושב שאפשר לראות את זה בזמן מחזור של בניין לפני 10 שנים, וזמן מחזור של בניין, בוא נאמר, בחצי עשור האחרון. אז ראשית, זה באמת עקב בצד אגודל. ההתפתחות היא התפתחות בסך הכל, התפתחות שהיא, ישנה התפתחות, איטית, אבל כל הזמן יש התפתחות. בטח בתחום החומרים, בטח בתחום הטיוס, בטח בתחום התצורות בנייה. אני מזכיר לכם שבעבר עוד היינו מעלים בלוקים, אני יודע מה, באופן ידני, היום כבר הכל נעשה עם מנופים, זה מקצר את הזמנים. שלא לדבר על זה שאנחנו חברות היום יודעים לשגר לך חומר הפקתי לקומה 20, בלחיצת כפתור, הקבלן טיח פותח כפתור ומתחיל להטיס את החומר על הקיר, כל המערכת הזאת היא מערכת סגורה,
כל הסילונים האלה שרואים,
שהיא יכולה לעבוד 24 שעות מצאת החמץ את הנשמה, עד שהוא מתעייף, כן, עד שהחומר נגמר, והוא יודע, הוא צריך להזמין בזמן, זה מה שהוא צריך רק לעשות, ולמעשה כל הדברים האלה מקצרים את הזמן, שאנחנו היינו רגילים, היום אפשר להגיע למצבים ויכול להגיד ריקו, שמקצר את הזמן, אני לא אפריז ויכול להגיד שזה לפחות ב-30%. זאת אומרת, אנחנו באמת נהנים פה מתקופה של טכנולוגיה מואצת בענף הבנייה, עם שיטות בנייה חכמות ומתועסות, שאנחנו כיצרנים תורמים לעניין הזה.
אתה יודע איפה זה נותן? תמיד אני זוכר שיושבים קבלן, אז תמיד אומרים, כן, השלד בונים אותו מאוד מהר רצים, הבעיה זה בין השלד לגמרים, עד שאתם מקבלים את המפתח, פתאום, הרבה פעמים זה שנה וחצי גם, תלוי בגודל הבניין.
אז פה גם כן יש משהו להגיד בעניין הזה, קח לך קבלן שלד עם ניסיון, עם מכשירים וציוד חדש, ואל תתבייש לשאול איפה ה4-5 פרויקטים האחרון שעשית, ובוא נלך לראות, ובוא נראה את הסטייה, ובוא ניכנס פנימה, ונדבר עם מי שצריך, ובסופו של דבר כך מתקשרים עם קבלן, שאתה יודע שהניסיון שלו, הרי בסופו של דבר זה עניין של ניסיון. ככל שניסיון שלו,
לא, זה ברור,
בבנייה
זה ברור.
של השלד היא גדולה יותר, כך האפשרות לכשלים היא קטנה יותר.
אבל מה שאני רוצה להגיד זה שהטכנולוגיות שלכם היום, הטכנולוגיות בכלל, עוזרות לקצר את הזמן הספקה של הבתים. היום אנשים קונים נכסים על הנייר 3, לפני היתרים אפילו.
נכון.
שלוש שנים, פתאום אתם יכולים בכל הטכנולוגיות האלה לעזור לקצר את זה בחודשיים, שלושה, ארבעה אפילו.
כן, נכון.
אם לא יותר.
אנחנו, תראה, אם נחלק את השלד והגמר, אז אני לא אכתב ואומר שהשלד מהווה סדר גודל של 45% מסך העלויות, והגמרים מהווים סדר גודל של 55% מסך העלויות של הבנייה. בתוך זה אנחנו, העולם שלנו חי, עולם הגמרים. והנושא של קיצור דרך היא בתיאוס של אותם מוצרים שהחברה יודעת להביא ובזמן שהיא יודעת להביא. זאת אומרת שגם הזמן חשוב, זאת אומרת שאם לקוח מזמין היום ומקבל בהקדם ומיד, אז הוא פשוט חוסך זמן בלהמתין למוצר שיגיע, ואז אנחנו מייצים את העבודות.
את מרבית המוצרים אתם מייצרים בארץ?
את כל המוצרים שלנו אנחנו מייצרים בארץ, באזור התעשייה קיסריה, מפעל מהמתקדמים בתחומו, אנחנו...
והחומרי גלם שלו, שמגיעים לאותו מפעל בשביל לצאת בקו ייצור שלו?
אז ראשית, בישראל לא מייצרים מלט לבן, לדוגמה, אז אנחנו נסמכים על מלט אפור, שחלקו הוא מקומי, וחלקו הוא מגיע ממדינות שכנות שלנו. כל שאר הדברים, שזה פולימרים, אף אחד לא מייצר בארץ, מביאים רק ממדינות אירופה בעיקר, ומה שנותר זה חול, שזה יש בארץ ויש מספיק, צמנט, כמו שאתה יודע, יש לפחות שני מפעלים שמייצרים כאן צמנט בארץ, זאת אומרת שבעצם אם אנחנו מסתכלים על נייר, אגב, נייר מייצרים בארץ, זה אריזה, אם אני מסתכל על הרכב המוצר, אז אפשר לומר שחלק גדול ממנו הוא חומרי גלם שלצערנו לא מקומיים, נאמר את זה כך. מאחר וכמו שאני אומר, חלק גדול מחומרי הגלם לא מיוצרים בארץ.
סלון, קצת סקירה של משפחות של מוצרים.
אז המשפחות של המוצרים, אני דווקא רוצה להתחיל ממש מהתחילת העבודות, כמו שאמרתי, הנה יש לנו שלד, ורוצים להתחיל לעטוף אותו מבחוץ ומבפנים. אז ברוב רובם של המקרים, אנחנו נראה שקבלנים מתחילים עם ביצוע של טיח מבחוץ. זאת אומרת, כשאני מדבר על טיח מבחוץ, למה? כי אנחנו רוצים להגיע למצב שהקירות מחופים, ואם אנחנו נעבוד בימי גשם, אז אנחנו נרצה לפחות שמים לא ייכנסו פנימה לתוך המבנה שלנו, וברוב המקרים אנחנו נתחיל עם קבוצת הטיח, שכוללת לפחות שני סוגים, טיח אחד שמונע מעבר מים, הוא תמיד, הוא שכבת חובה, הוא נקרא שכבת הרבצה, ומעליו שכבה מיישרת, שהתפקיד שלו ליישר את הסטייה שיש למבנה. זה בעצם הרעיון. יחד שתי השכבות מהווים למעשה תשתית. תשתית למה? תלוי מה התגמיר הסופי. ברוב רובם של המקרים התגמיר יהיה אבן, בדרך כלל גם אבן טבעית.
התגמיר זה הציפוי.
נכון. היום רוב הערים במדינת ישראל, כשנכנסים לשכונות החדשות, רואים בעצם אבן שעוטפת את הבניינים, ונשאלת השאלה למה אבן? כי הקיים פשוט של אבן הוא הרבה יותר ארוך, קל יותר לתחזוקה. כמובן שיש כאלה שיגידו לי, אריק, אתה טועה, אבל ברוב רובם של המקרים אנחנו רואים ש... כל הבניינים מחופים באבן, ואם הם מחופים באבן, זאת אומרת שהקבלן לא טועה שהוא מחפה באבן, כי הוא בסופו של דבר, אחרי איקס שנים נפרד מהבניין הזה, תקופת האחריות מסתיימת, והוא רוצה שהבניין שלו ייראה טוב.
גם אחרי 10 ו-20 שנה.
ואחרי 50 שנה, ושהבניין הזה ייראה טוב, ושההחזקה תהיה מינימליסטית. ואת זה בהחלט אפשר לקבל, כשעושים שופינג טוב ולוקחים אבן שהיא טובה, ועוד הפעם, גם פה צריך מה שנקרא מאוד מאוד להיות בקי באיזה אבן לבחור. גם התקנים שלנו הם תקנים, בסך הכל תקנים טובים, שמנתבת את הקבלן לאיזה סוג של אבנים, איזה סוג של בדיקות עליך לעשות, על מנת שתיפרד מהאחריות של הבניין הזה אחרי בין 7 ל-10 שנים, ובזה זה נגמר, ולא תצטרך לבוא לתיקונים. ולכן היום... יש לא מעט יצרנים טובים בארץ או יבואנים של אבנים טובות שרואים שהאבנים האלה מחזיקות לאורך שנים ובאמת עושות את העבודה. אז כמו שאמרתי, תמיד אנחנו נתחיל בטיח, לאחר מכן מעל הטיח יבואו דבקים, ועם הדבקים שלנו אנחנו אפשר להגיד כמעט שמדביקים את כל הארץ. זאת אומרת שיש היום שיטות בנייה, והשיטת הבנייה שאני מדבר עליה זה שיטת בנייה קונבנציונלית, שהיא למעשה מאפשרת היום, שימו לב, בישראל, נולד לפני משהו כמו בין 8-10 שנים, שיטה שמאפשרת להדביק אבנים באמצעות דבק על ידי עיגון בבורג. התקן הזה נקרא תקן 2378 חלק 4.
אתה מדבר על החיפוי.
נכון. תחשוב שיש לך בניין בין 9-10 קומות, עשית עליו טיח, ואתה רוצה עכשיו לצפות אותו. אז בישראל אפשר היום להדביק, שים לב מה אני אומר, ללא רשתות, ללא עיגוני נרוסטה, ללא זוויתנים. לא צריך את כל זה. טיח טוב, מבית מיסטר פיקס, דבק, כנל, אבן שהיא טובה, אפשר להדביק אותה, באמצעות בורג אחד או שניים, והתקן שלנו היום הוא תקן נהדר, אמנם בזמן האחרון גם הולך לעבוד על סוג של התמקצעות ורוויזיה, ואפשר לראות היום עשרות בניינים שמחופים בשיטה הזאת, שזה מקצר זמן, והאיכות הרבה יותר טובה. כמובן שעוד הפעם, כשלוקחים מעטפת מחברה שכוללת לפחות את כל מה שאמרתי, שזה דבקים וטיח.
בסוף זה יוצא תקן, וזה יוצא סוג של... דרום, מעניין אותי לראות את המעבדה שלהם.
יש לי סרטון בפרופיל חברה, אתה יכול לראות.
תגיד, אנחנו שומעים, אני נשאר רגע עם האבנים החיצוניות, ואנחנו שומעים מדי פעם על אבנים שמתנתקות מבניינים, או אותם פסיפסים שהיה נהוג לבנות איתם פעם שהם נופלים.
לב העיר בהרצליה, שם מסוכן ללכת בלי קסדה.
טוב, אז זה באמת, הנושא הזה של חיפויים הוא באמת... בוא נאמר, כשאני מסתכל גם שוב, אני נכנס לקצת מכניס אתכם לעולם המשפט, אז כשישנם כשלים בבניין, הדברים הקרדינליים בסופו של דבר, שבית המשפט צריך להכריע, או בנושא של חיפויים, כי הוא מסכן בני אדם. ונכון, יש הרבה מאוד מצבים לא נעימים של עריכים, יכול להיות פסיפס שנושר, אז הוא עוד איכשהו עושה אולי נזק לרכוש קל, אבל כשאבן נופלת חס וחלילה ופוגעת באדם וברכוש, הנזק הוא הרבה יותר גדול.
גם פסיפס שנופל מגובה...
נכון, 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 אני מסכים.
קומה שלישית.
אני מסכים. עכשיו...
דינג!
עזוב, הוא מרסק את המוח של הבן אדם אם זה נפל בראש.
עכשיו, אם נסתכל למה בעצם זה קרה, אז ראשית, אפשר להגיד באמת תודה לתקנים שלנו, שהתקנים שלנו הפכו להיות עם השנים... למדו מהניסיון של הכשלים, וברוויזיות כאלה ואחרות חידדו את התקנים האלה, הוסיפו מוצרים חדשניים טכנולוגיים כמו דבקים שהם גמישים לצורך העניין, הוסיפו יותר תפרים גמישים על מנת לפזר את הדפורמציה שקיימת על בניין. כל זה ביחד בעצם מקטין את ההסתברות לכשל, so-called נפילה של עריכים, אבל לא רק. למה עריכים נופלים? אז ראשית, יש מה שנקרא שיטות ביצוע, ופה צריך לחלק את זה לשלוש. יש אפשרות, כמו שאמרתי, לקבע ולהדביק אבן טבעית, שזה תקן אחד, שדן באבנים טבעיות. שתיים, יש תקן שמגדיר עריכים כמו קרמיקה, פסיפס, פורצלן, שזה תקן אחר, ויש תקן נוסף שמגדיר אבן מלאכותית, שזה גם תקן אחר. עכשיו, אם אתה מסתכל על שלושת התקנים האלה, התקנים האלה בעצם יודעים לשלב שיטות מלאכה, והדרך למנוע הפלתם או נפילתם של עריכים הוא למעשה תכנון וליווי של חברת פיקוח, סלש חברה יצרנית, סלש עמידה בדרישות התקן. כשהדברים האלה קיימים, אנחנו הולכים לשלב הבא שנקרא החזקה. זאת אומרת שהיום בחוק מחר דירות, יש מה שנקרא החזקה של הבניינים, זה תקן שנקרא 1525, תקן החזקה, שבעצם אומר את הדבר הבא, אחרי שהקבלן מסר את הבניין, so called, לדיירי הבית, הם למעשה ממנים חברת החזקה, החברת החזקה בעצם אמורה בכל השלב של אותו אחריות, לדווח לקבלן על כל תקלה קטנה כחמורה, נא לבוא לתקן. זה החזקה, זה בדיוק אותו דבר כמו הרכב שלנו, שאנחנו נוסעים בו, וכל 15,000 קילומטר נדרשים להיכנס למוסך, לעשות החלפת שמנים, החלפה של חלקים שהתבלו, וזה בדיוק אותו דבר. אם אנחנו נעשה החזקה כנדרש לבניין שלנו, רוב הסיכויים שאנחנו נאתר את התקלות האלה בזמן, נאתר אבן שרוצה ליפול, ומיד נחליף אותה, ולא נגרום מה שנקרא לפטריה באותו קיר, שאבן תדביק אבן אחרת.
כמו מעליות, מעליות אחת לחצי שנה, מגיע בוחן מעלית, לבדוק, אתה משלם לו, תלוי במעליות וזה, כמה גרושים, שהוא נותן דוח דרך אגב, אם יש תקלות קריטיות, אז הוא... אני חושב שבאמת, עזוב את השבע שנים של בדק בית.
נכון.
הבעיה היא לא שבע שנים, כי אנחנו במדינה מאוד מאוד חמה,
נכון.
שמייבשת דבקים, ו... עזוב, אני מסתכל על הבניין שלי, שהוא כמעט בין 18-17, יש לנו קצת אבנים.
כן.
איך אתה מתחזק, אתה שואל?
מזל שכולם נופלים לא למדרכה. למדרכה זה איך קוראים לזה? זה ממש שי שיש לכיוון שי, זה כבר ישר קובר את הבן אדם.
כן.
אבל זה דברים שאני חושב שצריכים להיכנס היום לתקן, היום בדיוק כמו מעלית. כי כזאת אבן קטנה של 5x5 או 4x4.
יש סיפור של אכיפה. אתה יודע, מעלית קל לאכוף.
כי זה משרד העבודה והרווחה, אם אני לא טועה אחראי לדבר הזה, או משהו כזה, זה לא משרד הבינוי. יש כאן המון דברים שצריכים...
תשמע, אתה יודע מה שמעניין היום? היום אנחנו נמצאים בעולם אינטרנטי, עולם דיגיטלי. על כל פיפס, מעלים, עושים שיימינג לקבלן. תאמין לי, אף אחד לא רוצה להיות שמה. וקבלן כזה שהשם שלו מוכתם על חס וחלילה, אבן, שאמרו לו, תשמע, תבוא תתקן, לא באת, כן באת, לא באת. בסופו של דבר, האבן הזו נפלה ופגעה במקרה הרע, באדם, במקרה הטוב, ברכוש, וגרמה לנזק כזה או אחר. אף אחד לא רוצה להיות שמה.
אני אבל לא מדבר על הקבלן, אני מדבר על הקבלן שלנו, פשט הרגל לפני 10 שנים, הוא כבר לא קיים.
מה עושים? מה עושים?
אני חושב שצריך, בתקנה, ברגולציה, לבוא ולהגיד, אחת לשנה, מגיע מישהו, בטח יש לייזר שאפשר לבדוק, לא צריכים לטפס עם ספלפלינג, לראות
בעיות. אבל יש סממנים לפני, נכון? לפני הנפילה יש סממנים, בדרך
כלל יש... שמישהו יסתכל עם משקפת, אתה יודע מה שיסתכלו.
לא, אבל אני אומר... תמיד תזכור שלפני ניתוח יש גם סממנים שמטריעים, הגוף מטריע. אז בדיוק אותו דבר כמו שלט בניין. חדירה של מים לדוגמה, מקיר, מעטפת. זה סממן. עכשיו, אם לא נטפל בזה ונתקן מבפנים את הרטיבות ולא נלך לשורש הבעיה, אז קרוב לוודאי שהאבן הזאת פשוט תצמד לאבן שלידה ותגרום לכשל שהוא כשל מערכתי.
יש שם כיס מים בסוף.
נכון, לכן אני בא ואומר, הסממנים קיימים, צריך לא להתעלם מהם, ובמקרה כזה, לפני נפילה של אבן, אפשר בהחלט לראות שהאבן הזאת היא ארובה נסדקה, לדוגמה, שמקישים עליה, שומעים מצלול חלול, ואז יודעים שהאבן הזאת היא ממש נמצאת רגע לפני הנפילה. עכשיו, איך עושים את זה? אני חושב שפה ועד בית בהחלט יכול... פעם בכמה שנים, להביא סריקה של אבני חיפוי, ככה אם אתם רוצים לישון בשקט, להביא, ויש היום המון חברות, כמו, אני לא אציין את שמן, אבל בגוגל אפשר לרשום חברות שבודקות עריכי חיפוי, יצוצו לפחות 10, ואפשר להזמין אותם ועד הבית, זה לא עולה הרבה כסף, עושים סריקה באמצעות סנפלינג, מסמנים את האבנים האלה, בודקים אותם, מסירים אותם, מתקנים אותם, והנה הבניין יצא לדרך שוב. בהחלט שאפשר לעשות את זה, אבל אתה יודע, רוב רובם של או הדיירים, או החזקה של הבית לא כל כך מודעים לזה, ובדרך כלל מגיעים כשכבר הנזק קרה.
ברור,
אנחנו
מחכים למשבר ולא לפתור אותו.
אבל אני חייב לומר שהיום שיטות הביצוע מקטינות את ההסתברות לכשלים האלה. זה אפשר לומר, סתם לדוגמה, הנושא של הדבקה עם בורג, זה משנה ממש את עולם החיפוי לטובה. הבורג הוא עוד סוג של שלייקס שהאבן הזאת לעולם לא תיפול. היא יכולה להיות אולי רופפת על הקיר, אבל היא תישאר על הקיר עד שיאתרו את הבעיה. היא לא תיפול והיא לא תגרום לנזק. זה בעצם הרעיון.
רגע, עוד משהו בקירות החיצוניים לפני שנכנס פנימה. קצת על עולמות של שימור, מבנים לשימור, או תייחים מינרליים, צמנטים.
ככה, תראה, התחום הזה הוא באמת תחום שהוא מאוד מקצועי. יש בקבוצה, יש חברה שנקראת נרלט, שהיא אחת מהחברות שמתעסקת גם בנושא שימור, בצבעים, בטיחים כאלה ואחרים. העולם הזה בנוי למעשה על מערכות שהן נטולות צמנט. אתה יודע, עולם השימור זה בדרך כלל בניינים שנבנו לפני קום המדינה, והיו בונים אותם עם תערובות של סיד חי, כן? ורוצים לשחזר ולדמות את המוצרים האלה. עכשיו, היום אי אפשר להכניס סיט חי לבניין, אז יש מה שנקרא NHL, Natural Hydraulic Climb, שמכניסים את זה לתערובות, ואיתם יוצרים כל מיני חומרי מליטה, שהם מתאימים לעבודות שימור. העבודות השימור מתחיל בזה שאם אני ככה כדי לפשט את העניין, מתחילים בסריקה של הנכס, בדיקה של הקירות עצמם, תמיכה אם צריך וכל יוצא בזה. לאחר מכן מתחיל עבודות של השיקום מבחוץ, פשוט פותחים את הפוגות, מכניסים בזה חומר כחול שמתאים לאותם חומרים שהיו בעבר. לאחר מכן טיח שמשמר, שמונע מעבר מים, הוא על בסיס NHL. לאחר מכן טיח מיישר, לאחר מכן צבע שהוא גם כן מאותה משפחה, והנה יש לנו בעצם קיר שמתאים לשימור. זה פחות או יותר ככה בדקה וחצי עולם השימור, אבל זה באמת הרבה יותר מורכב, זה יותר מקצועי, נדרשת פה עבודת הכנה יותר גדולה, מקצוענות יותר גדולה גם של הטייחים וגם של המתכננים וגם של המפקחים. יש מה לעשות בתחום הזה.
כמה דקות של שיר, ננוע?
בשמחה.
יפה שלי עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, דרור בוקצ'ין באולפן.
כן, ואנחנו עם אריק, עורך דין אריק מגל, סמנכ"ל השיווק של קרמית מיסטר פיקס, ואנחנו נהנים להקשיב קצת על מה קורה בבית שלנו מבפנים ומבחוץ.
כן, אנחנו כל הזמן מדברים על עריכת דין וכל מיני דברים והשקעות וזה, ובסוף פתאום מדברים קצת חומר על החומר.
נכון, תגיד,
אריך, חומר בידי עוצר.
עוד קצת בנושא איתו מבחוץ, צריך לדעת משהו, דברים
כן,
חשובים?
כן, אז מה שחשוב לדעת, אז אמרנו, הקירות שלנו אמורים להיות מחופים בשלבים, בשטיח, לאחר מכן דבק, לאחר מכן אבן, לאחר מכן רובע, תפרים. סגרנו את הקיר, ומה שנותר לעשות זה כמובן עדני חלונות צפים, אז יש פרטים מאוד מדויקים כיצד לעשות את זה, על מנת שדרך המקומות הפתוחים האלה לא ייכנסו מים, ויש באמת פרט שהוא מאוד, מאוד ברור, הספים צריכים להיות עם אף מים ועם שיפוע כזה או אחר, ואז אנחנו בהחלט נמנע, ואיתום כמובן מסביב לאותם חלונות, ואז אנחנו נמנע מתוך המים להיכנס פנימה. עקב אכילס של הבניין, מה לעשות, זה אותם מרפסות פתוחות, אותם גגות, שגם שם אנחנו צריכים לתת פרט איתום. אז בדרך כלל ברוב המקרים משתמשים בחומר שכיח שנקרא עירייה ביטומנית לאותם גגות, אבל בהחלט היום יש חומרים חכמים יותר שאפשר להטיז אותם על אותם גגות, והם מהווים יתרון של יריעה שנמתחת לפחות 300-400 אחוז, ניתן לדרוך עליה. היא מהווה איתום נהדר.
ואתה אומר, קונה, כאילו קניתי צבע.
נכון.
שפכתי על הגג, אני לא צריך להביא את הקבלן איתום.
לא, לא. לא צריך להגזים. זאת אומרת, אנחנו עדיין צריכים את אותם קבלני איתום, כי הם צריכים לאטום את אותה צנרת שנכנסת פנימה לתוך הגג, כזאת שיוצאת החוצה. הרי הגג שלנו בדרך כלל לא גג חלק, כן? הוא יש עליו בדרך כלל כל מיני ציודים ודודים וקולטים וצנרת ומסגנים וכל מה שאתם רק רוצים. ואנחנו צריכים להתגבר על כל זה, כן? ולאטום את הגג. בדרך כלל זה קורה, זה קורה כשהמערכות האלה כבר ברוב המקרים חלקם נמצאות, חלקם יימצאו, כן? ואותו קבלן איתום יודע בהחלט להתגבר על כל המכשולים האלה ולאטום לנו גג בצורה כזאת שמים לא יחדרו פנימה. והיום, כמו שאני אומר, יש בהחלט גם למיסטר פיקס, יש מערכות שיודעות לבוא על מערכות בידוד, כי בדרך כלל אנחנו גם צריכים לבודד את אותם גגות, כן? לבוא מעל, ובמקום סוג של יריעה, לעשות סוג של יריעה מותזת, כן? והיא בעצם תאטום לנו את הגג. אז
בכל הכיוון של הפלסטר המתיז, פלסטר
יש
הזה.
יש כל מיני סוגים, כן, יש כל מיני סוגים, טכנולוגיה,
חד רכיבי, דו רכיבי.
טכנולוגיה מאוד מאוד חכמה, זה יכול להיות חד רכיבי, דו רכיבי, כן, אבל בהחלט יש מערכות כאלה, והיום אנחנו רואים יותר ויותר, בעיקר בבנייני משרדים, בבנייני תעשייה, פחות בבנייני מגורים, אפשר לומר, אבל לאט לאט זה נכנס, איתום בשיטות האלה שבהחלט יוצרות לנו יתרון גדול בהחזקה של זה, וזה היתרון. אז הנה סיימנו לנו קצת את כל הנושא של, של עבודות האיתום, ו...
לא מכיר.
ואנחנו נצלול פנימה. איך אנחנו צוללים פנימה? בעצם אנחנו נצלול פנימה לכל העבודות גמר. איך, בעצם מה יש לנו בפנים? אז יש לנו קירות חשופים, שבדרך כלל בנויים ממספר קירות, לא כל הקירות דומים. יש שילוב היום של מערכות בין לוחות גבס לבלוקי גבס, לאיטונג, לבלוק שחור, לקיר בטון. עכשיו חגיגה של קירות, וצריך ליישם מוצר אחד שידע לדבר באותה שפה עם כל המערכות האלה. אז זה בדיוק העניין כאן, זאת הסיבה שצריך ליווי של חברה שמייצרת מוצרים, שיושבת עם הקבלן, מנתחים בדיוק מה יש באותו מרחב פנימי של הדירה, מה עם הקירות, איך אתה צריך לעבוד על איזה קיר באיזה צורה, ויוצאים לדרך. בדרך כלל רוב רובם של התגמירים הפנימיים זה היום טיח גבס. יש לזה יתרון עצום לעבוד עם טיח גבס. אין צורך בהשפרה. דורון, אתה יודע מה זה השפרה לבניין? אז אין צורך.
מה זה השפרה? אני לא יודע.
השפרה זה מים. אין לו צריך להשפר אותו, לא צריך לתת לו...
לא צריך להשפריץ עליו מים.
כן, לא צריך להשפריץ עליו מים כדי להתחזק. הוא מוצר לבן, קל משקל, סתם לדוגמה, אבולוציה של הטיחים. אם פעם היינו משתמשים ב-2,200 קילו ל-1 מטר קוב, זאת אומרת לכל סנטימטר 22 קילו, היום אנחנו יורדים ל-8 קילו לסנטימטר, שזה כמעט 2/3 פחות, וזה מטיב עם הבניין. פחות עומס, פחות צדקים, קיר שנראה הרבה יותר יפה, שכאילו עשו עליו שפחטל, והכל עם אותו חומר אחד, והיתרון לא מתכווץ, לא נסדק, אין צורך בהשפרה, אפשר ליישם אותו מיד כשהשלד עולה, אותו חומר, מילוי, החלקה, ובזה נגמר הסיפור. הבעיה היא בטיח גבס, שבעיה קטנה, רק לא בחדרים רטובים, הוא רגיש למים, ובדרך כלל גם לא יורדים איתו עד לרצפה, אנחנו מסבירים את זה בסרטונים שאנחנו עושים, קבלנים מודעים לזה, לא יורדים איתו עד לרצפה כדי שהחול לא ירטיב אותו, הסומסום לא ירטיב אותו, אבל עושים איתו הכל. כל החלקה של הקירות, תקרות, קירות, טיח גבס, מוצר נהדר. השלב הבא הוא ריצוף, אז היום אין חול, בדרך כלל מרצפים על סומסום. איך אני אומר לחבר'ה שבאים לשמוע אותי? הסומסום צריך להיות שטוף, נקי ויבש, הוא מגיע לא שטוף, לא נקי ולא יבש. ואז צריכים להתמודד עם זה, אז מה שאנחנו אומרים, תרדדו קצת צמנט, למעשה הצמנט יקלה את כל המים, במקום שיצא החוצה אחר כך, הוא קולה את כל המים, ואחר כך ניתן לרצף עם עריכי פורצלן טובים, רובע כמו שצריך, והנה יש לנו גם ריצוף. מה שנותר לנו זה עריכים במקלחות, ויתומים במקלחות, ובאותם מרפסות, שם התקנים קצת יותר מחמירים, יש לנו תקן שהוא תקן מובנה לכל הנושא של עריכים בתוך חלל הפנימי של המבנה, נקרא תקן 155 חלק 2, שהוא למעשה מגדיר את גודל האריח, את סוג האריח, את סוג הדבק, גובה, זאת אומרת, את סוג התשתית. זאת אומרת שהיום אתה רק צריך להתיישב מול הטבלה שבתקן, ואם יש לך גובה של 3 מטר, ואתה הולך להטביע אריח של 30/60, והוא אריח שהוא סופג מים מאוד, אתה יודע שצריך להשתמש בדבק שנקרא 132. קל! זאת אומרת שהיום באמת החיים נעשו קלים, על ידי זה שאתה רק טיפה פותח את התקן, מסתכל בטבלה, קורא קצת קטלוג מוצרים של חברה, מזמין את החברה, ואתה יכול לטוס.
האתגר במה שאמרת עכשיו, זה להוריד את זה לרמת המיישם, שזה יכול להיות בחור לפעמים שלא למד, לא קרא, לא כתב, לא מדבר עברית.
כן, הרי אל תשכח שבסופו של דבר, זה שאוחז במסטרינה מקבל הוראות. עכשיו, כמו שאמרתי...
כן, אבל הוא רגיל, ושאבא שלו רגיל, וסבא שלו נכון, רגיל, נכון, לעשות... נכון,
נכון, אתה מצטע. הם לא צריכים את הקבל... הם באים לעבוד.
הם באים לעבוד, נכון.
לא, אבל... הם לא צריכים את הפרופסורים שיסבירו להם
כן,
מה עושים.
כן, לא, אבל הוא צריך לדעת שעובי הדבקה במדינת ישראל אסור שיהיה לה על 10 מילימטר, לצורך העניין. עכשיו, אם לא יסבירו לו את זה, אז הוא ירביץ שם 20-30 מילימטר דבק. א', הקבלן שם יבזבז הרבה מאוד כסף על דבקים, במקום שיעשה 10 מילימטר, אבל לצורך זה צריך ליישר את הקירות, אחרת הוא ירצה ליישר באמצעות דבק, וזה אסור. אבל אותו קבלן מיישם, בגלל זה מלווים אותו. אומרים לקבלן הראשי, תשמע, על מנת שעובי הדבקה לא יהיה גדול מדי, אנחנו מבקשים שתיישר קירות. תיישר קירות, אתה יודע לעשות את זה, יש לך כבר טייח בבניין, בוא תעשה טייח, תיישר לעובי מרבי, תיצור דיאגונל, כן? ואז אפשר להדביק בעובי של עד 10 מילימטר, והנה חסכנו הרבה מאוד כסף. והיום אנחנו רואים יותר ויותר קבלנים שבאמת נשמעים להוראות האלה, דווקנים בנושא של תקנים, כי בואו, היום כל בניין יש בו בערך 19 עורכי דין, שמכירים את כל הנושא של תביעה של קבלנים, ומנסים לעשות כל מה שרק אפשר כדי להוציא פיצוי, והקבלנים צריכים להיזהר, ונכנסים לאוביים של קורה, לאובי הקורה בעניין הזה של איך היא שמת, באיזה צורה היא שמת, מה היא שמת, וצריך להיזהר מזה.
לי זה מעלה מוצר שאתה קונה באיקאה. כולנו הרי מתחכמים בהתחלה, מרכיבים את זה בלי ההוראות, יוצא עקום, מפרקים את זה, פותחים את ההוראות, מרכיבים מחדש.
לא כולנו, אבל...
הרוב הגדול.
לא, אבל זה קורה אחרי פעמיים.
כן, לא, בדיוק. אבל פעם השלישית אתה אומר, אני עובד עכשיו לפי ההוראות, בדיוק, אחד לאחד, אתה גם עושה את זה בקצת פחות זמן, וגם זה יוצא מסודר. אותו דבר, ברגע כנראה שמישהו יושב ומסביר לו אותם אנשים, חבר'ה, ככה צריך לעשות, 1, 2, 3, 4, בואו נפעל לפי 1, 2, 3, 4, עם אותו אובי, עם כל הדברים. חסכו זמן, אני בטוח, חסכו כסף, אני בטוח, וכולם נהנים מזה גם. כי גם התוצאה גם נראית יפה, אבל זה כבר ערך מוסף, בסדר? נקרא לזה ככה. התוצאה תהיה יפה בכל מקרה, אבל פתאום בן אדם מקבל את המוצר שלו, את הבית שלו בזמן, יש לו פחות בעיות.
שגם קבלן שיודע שאתה כיצרן עומד מאחוריו ונותן לו גב אם הוא מיישם על פי השיטות שלך.
כן, אז ראשית כמובן שחברות שמכבדות את עצמם בהחלט א' מלוות, כמו שאמרתי, כדי למנוע כשל עתידי או סטטיסטיקות לכשל. אנחנו רוצים הרי רק לצמצם את הכשלים. מצד שני אנחנו רוצים לקוח מרוצה וגם שישאר לו כסף לפרויקט הבא. אז כל הדברים האלה ביחד מנתבים אותנו למצב שהוא יודע כמה שיותר על מנת ששיטת הביצוע תלך ותשתפר, תשתנה, תתחדד, ובסופו של דבר התוצאה טובה יותר, וכמו שאמרתי, win-win situation, כולם מרוויחים מזה. איך עושים את זה? ליווי. איך עושים את זה? חברה קבלנית, ניסיון טוב, שרוצה ללמוד, ששולחת את האנשים שלה לקורסים, ללימוד.
ואני מעריך שמרימים טלפון, בטח יש קו תמיכה כלשהו כזה או אחר.
אנחנו הערכנו פה הרבה 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 מפקחים ומנהלי פרויקטים. הם מבחינתך גורמים שמדריכים אותם ומלווים אותם וחולכים אותם ביום?
כן, ראשית אין חכם כבעל ניסיון, אני באמת אומר את זה, ואני אומר שאנשים לומדים מהכשלים של עצמם. ראשית צריך ללמוד מהכשלים של עצמם, וצריך כל הזמן לדעת איפה נכשלתי ומה לתקן, אבל מפקחים פעם אחת, מנהלי פרויקטים פעם שנייה, יועצים, כולם ביחד הם מקשה אחת, שבסופו של יום התוצאה תהיה לא פחות מ-95%.
טוב, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו.
רץ מהר מאוד. שנהנים.
כן, אנחנו מסיימים אותה, אז למעשה אנחנו נפרדים גם ביום שלישי. ועוברים ליום חמישי, מי שלא יודע. יום חמישי, החל משבוע הבא אנחנו, כן, ביום חמישי, השבוע הבא אנחנו כבר בשעה אחת ביום חמישי.
אנחנו ממש נגענו על קצה המזלג, אופר ודרור.
לא, יש המון, המון.
אפשר להיכנס פנימה, לרזולוציות יותר עמוקות, לדבר על שיטות יישום.
קבלנים שמקשיבים, מה הם צריכים לדעת?
הם צריכים לדעת, ראשית, שלפני שהולכים לביצוע, לדעת כמה שיותר. לחפש בקטלוגים, לקרוא מפרטים, להזמין אותנו, לשבת איתנו, לפתוח את היריעה, כן? ולשחוט פרות קדושות.
אנחנו חייבים לסיים. אני מודה לכם מאוד, אריק. אריק עורך דין, אריק מגל. שהגעת אלינו כאן לראש העין להתארח.
היה כיף.
שמחנו מאוד, למדנו. פעם באה נעשה עוד איזושהי תוכנית כזאת. דרור, תודה רבה.
אשמח להגיע.
תודה לריקו, תודה לשוקי, אוסנת, כל החבר'ה פה ברדיו סול. שיהיה לכם המשך יום טוב, אנחנו יום חמישי הבא. המשך יום טוב.
תודה, אופר.
ביי ביי.
כיף.